אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש. הבוקר נדבר על היום העיוור הבינלאומי ובני הגיל השלישי, נדבר על מצוקת העובדים הסיעודיים שעדיין לא הגיע לכדי פתרון למרות החלטות הממשלה בעניין. נדבר על ספר ילדים ראשון שכתבה בגיל 75 קארן לרנר. נדבר גם על סיפור אהבתן של שתי גמלאיות סבתות שגרות זו מול זו והתאהבו זו בזו עד כלות. תהיה לנו גם מוזיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק בצוות התוכנית הבוקר. ענת שרון בלי, עריכת משנה אירה וקסלר, בהפקה רועי קנטן, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12.
60 החדש.
לפני כשנה ממשלת ישראל התחייבה לסייע לקשישים שלפחות בחודשים הראשונים של מגפת הקורונה היו אלה שנפגעו באופן היותר קשה, כמו שכולנו זוכרים. אבל עכשיו מתברר שאפשר לומר גם באופן לא מפתיע שההתחייבויות לחוד ומעשים לחוד. אנחנו נזכיר שהתקבלה החלטה להביא לארץ לפני עוד מעט, אני אסתכל בדיוק מתי זה נפל, אבל הייתה החלטה להביא לארץ אלפי עובדים זרים לענף הגריאטריה, אבל בפועל לא הובא אף לא עובד אחד. אמיר פרידמן הוא ממייסדי העמותה לגריאטריה בישראל, והוא גם מנהל ותיק בתחום בתי החולים הסיעודיים. שלום אמיר.
שלום רב.
כמה בתי אבות העמותה שלכם מייצגת?
העמותה לגריאטריה מייצגת כ-100 מרכזים טיפוליים לאוכלוסיית הגיל השלישי.
כן. אז דיברתי על החלטת הממשלה, זאת אומרת, שאלתי אותך את השאלה כדי באמת שנדע שאתה מדבר על אוכלוסייה מאוד מאוד רחבה. החלטת הממשלה התקבלה ביולי, כמעט לפני שנה, יולי 20, וההחלטה הזאת קבעה, אני רק מזכיר, זאת החלטה שאתה מכיר היטב, ההחלטה הזאת קבעה שהממשלה תאפשר להביא לארץ 2,500 עובדים זרים לכל בתי האבות ולמוסדות הגריאטריים הרפואיים ששם צריכים אותם, שם זקוקים מאוד לעובדים שעוסקים בטיפול בקשישים סיעודיים. ספר לנו מה קרה להחלטה הזאת.
כמו שאמרת, בחמישי לשביעי 2020, בלב ליבו של משבר הקורונה, נתקבלה החלטה לאפשר לבתי החולים הסיעודיים לקבל אשרות להעסקת עובדים זרים. אני רוצה לציין שהמאבק הזה לקבלה של עובדים זרים לתחום בתי החולים הסיעודיים היה על הפרק כבר למעלה מעשור, כאשר כל מי שנמצא בענף יודע שקיים מחסור חמור מאוד בגיוס כוח אדם, ולא מדובר פה בקריירה מאוד זוהרת שכל אימא תרצה שהבן שלה יהיה כוח עזר בבית חולים סיעודי. ככה שאנחנו נאלצים לגייס עובדים ודרך זה להעניק שירות כמובן לכל הדיירים בצורה מאוד מאוד קשה. משבר הקורונה הציף את הסוגיה והציף את הבעייתיות וטיבו של משבר, שזה מה שקורה ברגעים האלה. ולמעשה מתוצאות של בדיקות של מגן אבות גילינו שהענף הזה, אם חשבנו פעם שנסתפק ב-5,000 עובדים זרים, גילינו שנכון להיום במערכות האלה מעסיקים למעלה מ-8,000 עובדים זרים ושוהים במדינת ישראל בקטגוריות
כן. כמה זה אחרות. ביחס לעובדים ישראלים, בעלי אזרחות ישראלית? כמה זרים יש לעומת ישראלים?
היום זה כמעט שני זרים לישראלי. היחס הוא לא נעים לשמוע.
מה הסיבות שההחלטה הזאת לא התקיימה? מה אומרים לכם?
זהו, אז ההחלטה באמת התקבלה, ואנחנו כבר ראינו את האור בקצה המנהרה, אבל אז יהיו דיונים על גובה העמלה, או גובה הכנס במרכאות כפולות וכפולות, שאנחנו לא במרכאות כפולות, לצערי זה גובה הכנס האמיתי שבתי חולים הסיעודיים נדרשים לשלם בגין האישור להביא את העובד הזר. וגם התגברנו על זה. חמור מכך זה שאנחנו...
לפני שניגש לחמור, תסביר בדיוק למה, מה הכוונה, מה זה התשלום הזה שאתם נדרשים לשלם?
אף אחד לא הבין. זה תשלום שמדינת ישראל החליטה שבגין העסקת עובד הזר, אנחנו צריכים לשלם איזושהי אגרה.
על מה?
על האישור. אם אתה רוצה להביא עובד זר, אתה צריך לשלם אגרה.
באיזה גובה?
8,000 שקל לכל עובד, כ-7,500 משהו שקל לכל עובד. לשנה, לכל שנה. אז אם אנחנו מעסיקים לחמש שנים, אנחנו מסתכלים על כנס בגובה של 40,000 שקל.
למה אתה קורא לזה כנס?
כי בתי החולים, אנחנו משוועים לידיים עובדות. ההעסקה של העובדים הזרים היא לא מוזילה לבתי החולים הסיעודיים, היא לא מטיבה את מצבם הכלכלי, כל הדבר זה רק להטיב את האפשרויות להמשיך להעניק לדיירים העיקרים שלנו שירות על ידי עובד קבוע, על ידי עובד מיומן, שיודע שהוא מגיע לחמש שנים, שאין לו גירויים חיצוניים, שלא תמורת שקל או שניים יעזוב את מקום העבודה, כי הוא לא יכול, כי הוא עובד אצלנו. ולכן, כשזה לא מטיב את מצבי, אז למה אני נדרש לשלם על כך בצורה כל כך קיצונית? ולכן זה כנס.
כן. תגיד, למרות שהממשלה באמת הכירה בצורך, ואתם בעצמכם אומרים חסרים, כמה אמרת? יותר מ-8,000 ידיים עובדות?
כ-8,000, כן, כ-8,000
ידיים. מה האופציות שעומדות לפניכם במצב כזה?
האופציות הן קשות מאוד. לפני שנתיים משרד הבריאות החליט שיעשה פיילוט עם הגיוס של עובדים פלסטינאים לתחום שלנו. הפיילוט הזה הוא הצלחה חלקית מאוד מאוד מאוד. יש המון המון בעיות עם עובדים הפלסטינאים. לאחרונה, לאור המצב הביטחוני שהיה, ראינו כולנו שהפתרון הזה הוא טיפה בים. הוא לא באמת פתרון. סוג של עלי תאנה לקושי המהותי שאנחנו מתמודדים איתו.
כן. אני רוצה להזכיר באותו הקשר לגבי ההיטל שקראת לו כנס, הייתה גם החלטה לבטל אותו, להקטין אותו.
נכון, הייתה החלטה לבטל אותו בשנה הראשונה ולדון אחר כך מה יהיה עם ההיטל.
מה קרה עם זה?
זהו, ההחלטה הזאת התקבלה. ואכן אין היטל. אבל כמו שאין היטל, גם אין עובדים. יש איזו משוואה כזאת.
זאת אומרת, אתם עכשיו בעצם מנסים למצוא כאן קרוב עובדים פלסטינים שיסכימו לעשות את העבודה שישראלים לא כל כך אוהבים לעשות, ועובדים זרים...
זה אחד הפתרונות שמדינת ישראל נתנה. אנחנו מעסיקים בבתי חולים הסיעודיים, כולם ללא יוצאים מן הכלל, עובדים אריתראים, אנשים שהגיעו מאזורי מלחמה, גרוזיה... כל מיני שוהים באשרות כאלה ואחרות, אבל ההעסקה של העובדים האלה ללא אשרה, אנחנו, בתי חולים הסיעודיים, נאלצים לשלם שוב כנס של 20% על השכר של העובד, בגין זה שהוא נמצא אצלנו ללא אשרה מתאימה.
תגיד, מה ההשלכות של המצב הזה על איכות החיים של הזקנים בבתי האבות?
אני אגיד ככה. הבתי החולים הסיעודיים עושים באמת עבודת קודש. השנה וחצי האחרונות הוכיחו שהפתרון של דיירים בבתים סיעודיים הוא הכי טוב שהמדינה יכולה לתת. לעומת דיירים בבתים שהוזנחו, נמצאו לא עלינו דיירים מתים שאף אחד לא התייחס אליהם כבר הרבה זמן בתוך מסגרת הקהילה, לא קיבלו תרופות, לא ידעו איך להתמודד. אז אצלנו כל הדיירים נהנים מחברה פעילים, ממזון, מבקרה, מאיכות הטיפול הרפואי, איכות הטיפול הסיעודי. יחד עם זאת, עובד שעובד 280 או 350 שעות, רמת האיכות העבודה שלו היא נפגמת. ובדיוק על זה אנחנו צועקים ומבקשים, אנחנו מבקשים, תנו לנו את הזכות להמשיך ולהעניק לדיירים האלה את הכי טוב שאפשר.
כמה אתם פונים, בצער לכם, לבני משפחה?
אנחנו, למה לפנות לבן משפחה שיבוא לסייע?
כן.
לא, אנחנו לא נמצאים במקום הזה.
למה בעצם?
בן משפחה שהחליט בקושי רב לשים את היקר לו מכל במסגרת טיפול חוץ ביתי, צריך לדעת שהמסגרת הזאת יודעת להעניק ולתת את האיכויות שצריך. אנחנו משתפים את בני המשפחה בקשיים שלנו, אבל אנחנו לא מבקשים הם לבוא לטפל חלילה. זה התפקיד שלנו.
כמה בעיניך המצב הזה שם בסכנת חיים את הקשישים?
אני חושב שסכנת חיים זה לא המינוח הנכון. אני מאוד הייתי רוצה להעניק לדיירים איכות חיים מיטבית, וזה הסיבה שאנחנו דורשים כבר לממש את ההחלטה הזאת. בן אדם שבא לחיות את חודשיו, חודשים האחרונים, או את השנים האחרונות שלו, אני כמנהל בית או עובד בתחום הזה צריך לדעת שאני יכול להבטיח לו את הכי טוב שאפשר. ושימוש בעובדים קבועים, נאמנים, מוכשרים, הם מחזקים את ההבטחה שלי לדייר.
אמיר פרידמן, אני מקווה שאתם מייצגים כל כך הרבה מוסדות כאלה. למה אתם בעצם לא פונים לערכאות? הרי מדובר בהחלטת ממשלה, בית המשפט פתוח בפניכם. למה אתם לא משתמשים בזה?
כל כך אנחנו משתמשים. זה נמצא בכל מיני דיונים. אבל המדינה החליטה, המדינה נמצאת עכשיו באיזשהו הליך שאנחנו, התחלתי להגיד לך לפני, זה גרוע מכך, שאנחנו, בתי חולים הסיעודיים, לא שותפים בגיוס העובדים בחוץ לארץ. אנחנו למעשה עוברים עכשיו איזשהו תהליך, שבו המדינה, כמדינה, מגייסת עובדים בנפאל ובגיאורגיה, ואנחנו לא נמצאים שם. וזה משהו בלתי נתפס.
אתה אומר, אנחנו חייבים להיות חלק מהפתרון, אי אפשר לגייס בלעדינו.
לא, יקרה מצב שבעוד חודשיים או שלוש, בעזרת השם, אנחנו מצפים לזה, יצלצלו אליי בשעה 6:00 ויגידו לי, אמיר, בשעה 9:00, 3 עובדים זרים מחכים לך, תעמוד בשדה תעופה לקבל את פניהם, כאשר אני לא יודע איך קוראים להם, מה הם עשו בחיים שלהם, איך הם נראים.
הנחתות.
זאת תוכנית המדינה.
מדהים.
בשלב הזה.
טוב.
אני חושב שאנחנו חייבים להיות בתוך התהליך, עמוק בתוך התהליך.
כן. טוב, אני מקווה שבאמת העניין הזה ייפטר ממש בהקדם, אתה מוזמן לעדכן אותנו.
אנחנו בוודאי נעדכן.
אמיר פרידמן, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. שישים החדש. אנחנו מאוד אוהבים כאן ב-60 מחדש להגיד פעם אחר פעם, לעולם לא מאוחר מדי, ולפעמים אפילו מוטב מאוחר, כי אף פעם לא בא בחשבון. אני מדבר עכשיו על ספר הילדים הראשון שכתבה קארן לרנר בגיל 75, כסף בקפלנדיה. כך היא קראה לספר, והוא יצא לאחרונה בהוצאת ספרי ניב. אמרתי ספר ילדים, אבל בעצם הקריאה בו יכולה להבהיר מיד שהילדים, הנכדים, יכולים מאוד להשכיל וליהנות ממנו, אבל גם הוריהם והסבים והסבתות שיקראו בו עם הנכדים יצאו נזכרים לא פחות. שלום ובוקר טוב לכותבת הספר קארן לרנר.
בוקר טוב, איציק.
מה שלומך?
שלומי, מתרגשת.
זה טוב.
נכון. איך לא?
ספרי לי, מי הם טפלי וצוף?
טפלי וצוף, שני אחים חמודים שגרים בבית בעיר אחת בלב השרון, ויום אחד שם עובר איזשהו אלטה זכן ברחוב שלהם, ומתחיל איזשהו אירוע. ושני האחים יורדים, אמא מוכרת איזושהי מכונת כביסה, או תנור, ואז הם השניים יורדים למטה, והם
מגלים בתוך הרמת האלטה זכן, כן.
פנס קסם, אתה יודע מה זה פנס קסם?
אני יודע, בואי תספרי למאזיננו.
מה זה פנס קסם? טוב, אולי מכירים את המושג, אבל אני לא יודעת אם מישהו זוכר את המגע בפנס קסם. אני הייתי ילדה בת 9, שבניתי פנס קסם, בתקופה שלי בנו פנסי קסם.
איך בניתם את זה? תספרי למי שלא מכיר.
קופסת קרטון, mm-hmm. לוקחים קופסת קרטון, עושים חור עגול בצד אחד, וחור עגול בצד שני, ומלמעלה בדופן העליונה עושים חור אחר, לאורכה של הדופן העליונה, וגם בתחתונה עוד חור, וככה מעבירים איזשהו סרט שעשוי מנייר פרגמנט, ניירות של נייר פרגמנט, תמונות
שמציירים עליהם, כן.
כן, בדיוק, ושמים במנורה בצד אחד בחור העגול האחד, וזכוכית מגדלת בחור העגול הנגדי, והתמונה מוקרנת, ראה זה פלא, על הקיר, ולוקחים חצי גרוש מכל ילד.
וזה הקסם.
זה הקסם. זה התחלת הקסם. בקסם שאני הייתי בו, כשהייתי בתשע, התחשמלתי, כשחיברתי את החוטים.
אוי ואבוי.
אבל הכל עבר בשלום בסופו של דבר.
בגלל זה את כותבת על ההערקה בהמשך הספר.
נכון, אני מקפידה.
הכל בגלל שהתחשמלת.
נכון, בוודאי. הכל שואב מן החיים. ופשוט הדוגמאות קופצות ממש, משחקות לידי, אני לא צריכה להתאמץ, וככה נרקם הספר, הוא שואב מכל מיני דמויות ואירועים שקרו במהלך החיים.
כן, אז בעצם באמת מי שקורא בספר הוא באמת מתוודע על העובדה שמה שאת פורסת שם זה את שאלת היחסים בעצם בין אדם לחברו, לסביבותיו.
נכון.
ואיזה מין, לא הייתי אומר הטפה, אבל באמת איזה מין קריאה או הסבת תשומת הלב לכך שכדאי לנו לא רק להתייחס לעצמנו, אלא חשוב מאוד גם לראות את האחר שלידינו, שקרוב לנו, וגם לאחרים הרחוקים יותר.
נכון מאוד.
ולכן בנית את ארץ כפלנדיה.
כן, בהחלט.
אז קודם כל, קצת על השם הזה, כפלנדיה.
אוקיי, לכאורה, ועל פניו, זה נשמע ברמה המיידית, ארץ הכיף, נכון?
לגמרי.
כיף, כולם מחפשים את הכיף, את הארץ, ארץ החלומות. כיף לי. אבל זה לא פסול, זה הכיף יכול להתקיים בה, אבל הדבר היותר חשוב בה הוא הרעיון של הכפל. והרעיון של הכפל שואב מאיזשהו מושג, קודם כל כפל זה אומר שיש משהו שהוא גם שם והוא גם פה, כן? משהו שהוא מהדהד כמו במראה, כשמסתכלים במראה.
ולכן גם אני... חלק מהדמויות שם יש להם שמות כפולים, פן, וההיפוך שלהם נף.
נכון מאוד, mm-hmm. נכון מאוד. והארץ הזאת היא ארץ שמבוססת על היחסים בין האני והאתה, אם נשתמש בשפתו של בובר, ואני עשיתי דוקטורט בזמנו על יישומים מהחסידות לעולם הטיפול,
צריך לומר באמת, לא, מאזיננו לא יודעים שבעצם בעיסוק המרכזי שלך, את פסיכולוגית קלינית.
נכון. בוא נאמר, ההגדרה הזאת היא הגדרה ארכאית כאילו עבורי, כי כבר במהלך השנים ההגדרה התחלפה למי שמטפלת בפוסט-טראומה. וזה בעצם המהות של מה שאני עושה היום בטיפול. אז מהטראומה של ההתחשמלות בפנס הקסם, אז אני עוסקת בטראומות אחרות שמחשמלות אנשים, איך לשחרר מהגוף שלהם את החרדות, ואני אומרת הגוף, כי מאוד מאוד חשוב לשחרר דרך הגוף את הטראומות, כי הטראומות מורגשות בגוף.
באיזה סוגי טראומות מדובר?
אין סוגים של טראומות, למרות שאנשים נוטים לסווג סוגים, כי בסופו של הגוף שלנו אחד, ואם אנחנו קופאים בגלל תאונת דרכים, או קופאים כי היינו במלחמה, או באיזשהו אירוע של איום על הקיום, אז קפאנו, אז הקפיאה בגוף מתרחשת באופן דומה בגופות של אנשים. כך שהדגש הוא באמת על תהליך העבודה, וכמובן, יש דברים קצת ספציפיים לטראומות, יש טראומות, כל דבר שמאיים על הקיום שלנו יכול להותיר חותם במערכת העצבים שלנו, אם לא הייתה לנו מספיק עזרה מסביב, וכי טראומה מתרחשת כשאנחנו מרגישים לבד בעולם. טראומה זה בעצם המחלה של להרגיש איום על הקיום, תוך כדי זה שאני לבד עם עצמי. אז בטיפול...
זאת אומרת, איום על הקיום או גם על החופש של האוטונומיה שלנו, על הגוף שלנו?
אז אם זה מגיע לחוויה של איום על הקיום, אפשר לכלוא בן אדם בשלשלאות ועדיין הוא יהיה חופשי בנפשו, אז עצם הקליעה שלו לא תפגע באופן הרסני בנפשו אם הוא חסון בתוכו. זאת אומרת, זה לא מספיק, אבל האיום על הקיום זאת חוויה. זה יכול להיות מילד פעוט, או יכול להיות אדם מבוגר, שחווה איזושהי חוויה שהוא עומד למות.
בואי נחזור רגע באמת לדברים היותר אופטימיים ולספר.
לא, הדברים של הטראומה הם מאוד אופטימיים.
כשמצליחים.
לא רק שמצליחים, יש דרכים שהן נכונות ועוזרות ומיטיבות, ואני מאוד אופטימית. אני עוסקת בגישות שמאמינות בהפיכות החוויות הטראומטיות שצבורות בגוף, ואני מאוד נהנית בעבודה שלי, חרף הסבל.
אוקיי, אני בכל זאת רוצה לחזור לקסם שבקפלנדיה.
בטח.
אמרנו, הזכרנו קודם את הכפל השמות, זה בכלל לאורך הקריאה ניכר שהקדשת המון המון מחשבה ותשומת לב בבחירת השמות לדמויות, אז הזכרנו את פנפן ונפנף, עוד מעט תוכלי להרחיב עליהם, וטפלי וצוף, ויש גם את מלון החמנית השעונית.
נכון.
כל מיני מושגים שנראה שהיה מאוד מאוד חשוב לך לרדת לפרטים האלה. תסבירי.
כן, אני חושבת ש... כן, הדברים, תראה, הדברים כשאתה כותב ספר, לפחות איך שאני כתבתי, הדברים פשוט נחתו עליי. אני לא הייתי צריכה להתאמץ למצוא אותם. רגע, איך אני אקרא לדמות הזאת? השמות פשוט נפלו מאליהן ממש כמו פרי בשל. וכך שאני לא יודעת למה קראתי לילד טפלי, זה השם שהיה נכון ומדויק. ובסופו של דבר זה הוכיח את עצמו. בסוף הסיפור הוא הופך להיות משהו אחר, בהתאם לשם טפלי. אבל אם הייתי מדגישה איזושהי דמות שהיא מיוחדת ומדויקת, בסיפור, דמות שאני אוהבת את העיסוק בה, זה הדמות של רק אני. נתקלת ברק אני בתוך הסיפור?
כן, שבעצם הוא איזה מין היפוך למה שאת בעצם מטיפה לו.
בדיוק. הוא בא מארץ מקולקלת, שהיא על גבולה של קפלנדיה, ומסביבה של קפלנדיה יש כל מיני ארצות מקולקלות שאפשר ליפול אליהן, אבל אחת הארצות היא הארץ שנקראת ארץ רק אני חשוב בה, והוא בא ממנה, ובסופו של דבר הוא עושה איזשהו מסע, והוא מתגלגל בדרך לא דרך, הוא מגיע אל קפלנדיה, ושם הוא...
הוא הופך לייצור סוציאלי יותר. לא נעשה כאן ספוילרים, אבל...
טפה, כן, תעצור אותי, כן, תעצור.
אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אני רוצה להתעכב על עוד משהו קטן ככה ששמתי לב אליו, אפרופו להתחשמל, יש משהו שנורא מלמד, נורא דידקטי בהרבה מאוד דברים, כי נגיד למשל גם כשאת מדברת על הטקה, אז את כותבת שם שלטקה יש ראש שלישי שנועד להערקה, וטוב שכך כדי שלא נתחשמל.
נכון.
לפעמים זה ככה קצת בקפית, לא?
נכון, נכון, אבל למדתי שלפעמים אנשים מדברים דברים והמילים שלהם מרחפות, והן לא מעוגנות באמת בקרקע של, של ההוויה והפרקטיקה, ובמיוחד לילדים חשוב לקרקע את הדברים. גם אנשים מבוגרים לא מקרקעים את המילים שהם משתמשים בהם, כך שלי מאוד מאוד חשוב שתהיה קרקע למילה.
נהדר. קרן לרנר, לסיום, מי קרא ראשון את הטיוטות שלך?
יש לי חברה מאוד טובה, שהיא ליוותה אותי במסע הזה, ונתנה את המשובים,
והתלהבה. וילדים קטנים קרו?
ילדים קטנים גם קרו, כן, לאורכה של הדרך. אבל לרבה חברתי אני יכולה להגיד שהיא מאוד ילדה, היא הייתה מאוד אובייקטיבית כילדה שמתרשמת מדברים. אז יכולתי להסתמך עליה.
נהדר. קרן לרנר כותבת הספר קסם בקפלנדיה. ספר כן. ראשון. ספר ביקורים. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
בהצלחה.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי. 60
החדש. בעקבות מגפת הקורונה, פסטיבל הקולנוע הגאה שהתקיים מדי שנה ביוני, עבר להתקיים באופן רשמי בנובמבר. השנה הוא גם יחגוג את שנתו ה-16, אבל לכבוד חודש ושבוע הגאווה הקרובים, יוקרנו בסינמטק בתל אביב 9 סרטים גאים. זה יקרה ממש בסוף השבוע הזה. יוקרנו שם מספר סרטים להטאבים גדולים, חלקם זכו בפרסים חשובים בפסטיבלי קולנוע בעולם, ויאיר הוכנר הוא המנהל האומנותי של הפסטיבל, ואיתו אני רוצה לדבר עכשיו על סרט, אחד הסרטים בהם שנקרא שתינו. הוא היה נציג צרפת לאוסקר השנה, שנת 2021. שתינו, הסרט מביא את סיפורן של נינה ומדלן, שתי נשים בגמלאות שגרות דלת מול דלת במשך שנים, וגם אוהבות זו בזו בסתר. אז כדי לדבר גם על השתיים, נינה ומדלן, וגם על ייצוגים להטאבים זקנים בקולנוע, ביקשנו את יאיר הוכנר, מנהל האומנותי של הפסטיבל. שלום יאיר.
שלום.
אז בוא ספר לנו על נינה ומדלן.
באמת אחד הסרטים היותר מרגשים שראיתי בשנים האחרונות, אז אני ממליץ בכלל לכל מי שאוהב קולנוע להגיע לראות את זה. שתי נשים בגמלאות שמואבות בסתר במשך עשרות שנים. הם הכירו שאחת הייתה מדריכה טיולים, ואחרת הייתה עם בעלה בטיול, והם תאהבו. וכשהבעל מת, הם פשוט עברו לגור אחת מול השנייה, באותו קומפלקס, כאשר מסתירות בעצם מהמשפחה של מדלן, שנינה היא המאהבת שלה, הם חושבים שהיא שכנה. ואז מתרחש איזשהו מקרה, אני לא ארוס, וכאן הם...
למה רק כאן... מדלן צריכה להסתיר ונינה פחות?
מדלן פוחדת מהמשפחה שלה. פוחדת מה יגידו הילדים.
איך זה בא לידי ביטוי בסרט?
שזה מאוד מעניין, כי רוב הסרטים על יציאות מהארון, הם על בני נוער, ואיך קשה להם לצאת מול ההורים, ופה מגיע איזשהו כזה טוויסט, שבעצם מדובר כאן באישה, שהיא בשנות ה-70 לחייה, והיא זו שפוחדת לצאת מהארון, והיא זו שפוחדת לספר לבת שלה ולבן שלה, אני לסבית, ובעצם יש לי מאהבת כבר 20 שנה שגרה מולי ויושנת איתי באותה מיטה, אבל הם לא יודעים עליה, הם לא יודעים על אותה בת זוג. ונינה מאוד לוחצת שהיא סוף סוף תחשוף, כדי שהם יוכלו באמת לגור ביחד ולטייל ביחד ובעצם להיות ביחד.
ספר לנו בכל זאת, איך הקונפליקט הזה בין הצורך של נינה לחשוף ולצאת החוצה, לצאת לאור, לצאת מהארון, לבין החששות המאוד כבדים של מדלן מול המשפחה שלה?
כשצופים בסרט מבינים שמדלן מגיע, הן דבר שהן מגיעות מעולם אחר לחלוטין, אחת מהשנייה נינה היא יותר רוח חופשית, היא מטיילת, היא תהילה בעולם, היא הכירה את העולם, מדלן, עקרת בית, צרפתייה, בעל שעה מאוד משמעותי בחייה, ילדים מאוד מאוד דומיננטיים בחייה, במיוחד הבת, שהיא באמת הגורם הקונפליקט המרכזי שם, ובעצם סרט של כמעט שלוש שחקניות, הנה מדלן והבת של מדלן, שהיא מאוד כזו דומיננטית בחייה, והיא גם מאוד מאוד שמרנית, אנחנו מגלים את זה בסרט, וכנראה זו הסיבה של מדלן, החשש הגדול. הם גם לא בליניות, אתה רואה שהן חיות בתוך הבתים שלהם, הן לא יוצאות, הן לא מכירות עוד אנשים מהקהילה, הן לא...
יש להם זו את זו וזה מספיק להן.
כן, אז באמת הם מדור אחר, מעולם אחר, מחברה סוציו-אקונומית אחרת, וזה... זה סרט מאוד מאוד יפה, ויש שם באמת אחת השחקניות המדהימות שקיימות כרגע, ברברה סוקובה, שהיא כאילו התחילה את הקריירה שלה בסרטים של פאסטפינדר בראשית שנות ה-80, לקהל הישראלי יותר מוכרת מהסרט הקולנוע חנה ארנט. היא באמת מדהימה, והיא...
אז את הסרט הזה שתינו אפשר יהיה לראות בסוף השבוע הזה בסינמטק בתל אביב, נכון?
ביום ראשון, האמת ההקרנה הייתה צריכה להיות במאי, אבל אז התחיל הסיפור של המלחמה, המשבר הביטחוני, אז העברנו את זה באמת, לא היה ברירה, העברנו את זה, זה יהיה ביום ראשון ה-13 ביוני, וכמעט אז לא הכרטיסים, אז ממש ממש אני ממליץ, כבר היום להזמין
כרטיסים. יפה, בוא, בזמן הקצר שנותר לנו, בוא נדבר על עוד ייצוגים להטאבים של דמויות זקנות, גברים ונשים בקולנוע ככל שאנחנו מכירים, וגם הוקרנו במהלך הפסטיבל שלך.
כן.
בוא נלך באמת, למשל על אהבה היא מוזרה.
אהבה היא מוזרה זה סרט של סרט אמריקאי, ביים אותו אייר זקס הניו יורקי, שכל הסרטים שלו כמעט הם מתרחשים בניו יורק, ופה באמת יש פה שחקנים מאוד מוכרים, אלפרד מולינה וג'ון ליטגו, ויש כאן סיפור על, בעצם על ג'נטריפיקציה, מאבדים את הדירה שלהם, שבה הם חיו עשרות שנים, ומאבדים גם את העבודה, בגלל שהם מתחתנים וזה פומבי, ובן עובד במקלה בבית ספר קתולי, ומפטרים אותם, אז מפטרים אותו, והם נתקעים בעצם בלי דירה ובלי חסכונות ובלי הכנסה, והם נאלצים כל אחד לעבור לגור אצל אנשים אחרים. זה סרט מאוד מאוד... שמנסה לעסוק גם בזקנה וגם בשינויים שמתחולים בניו יורק וגם בשמרנות. סרט מאוד יפה,
ובאמת
מביא פה זוגיות של אנשים מבוגרים בעיר הכי מתקדמת בעולם, אבל גם שם מסתבר שיש המון קשיים לקיים את הזוגיות הזו.
אחרת, בתוך האחרות היא אחרת. יש לנו דקה, בוא נדבר על הנסיך מצ'ילה.
הנסיך, אגב, הנסיך הוא סרט שאפשר כבר לצפות בו באונליין שלנו, ואנחנו מקיימים גם קרנה ביפו בסוף החודש, אז נבדוק אצלנו באתר.
אבוא בקצרה על העלילה שלו, סרט מצ'ילה.
העלילה בעצם מתארת בחור שבצ'ילה נשלח לכלא על פשע שהוא ביצע, ושם הוא בעצם מתאהב במנהיג של אחת הכנופיות, אדם מבוגר, מאוד דומיננטי, ו... בכלא זה לא טבו, שההבדלי גילאים זה משחקי כוח, ושם באמת הגברים המבוגרים הם מאוד מאוד חזקים, והצעירים מאוד פסיביים לעומתם, הם צריכים אותם כדי לשרוד בכלא, ובאמת השחקן אלפרדו קסטרו, שהוא שחקן מדהים, מכלא, הוא איכשהו הפך בשנים האחרונות, למרות שהוא בכלל סטרייט לאיזשהו אליל של הקולנוע הלטיני, הקווירי, גם שיחק במרחוק, מוונצואלה, והיה לפני שנה עוד סרט שבו הוא מגלם קוקסינל, במהפכה בצ'ילה, אז הוא כזה הפך לדמות מאוד דומיננטית.
אנחנו צריכים לסיים, יאיר, אני מתנצל, אבל אנחנו באמת נזמין גם את המאזינים שלנו לראות גם את הסרטים שהוקרנו, וגם את שתינו, על שתי הלסביות הזקנות החמודות האלה, שמשחקות בסרט. יאיר רוכנר, על ייצוגים להטאבים זקנים בקולנוע, מנהל פסטיבל TLV פסט, פסטיבל הקולנוע הגאה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי
ביי.
היום, למי שלא יודע, הוא נקרא ה-Blind Day, או בגרסה העברית שלו לראות 6-6, את הרעיון לציום היום הזה, 6 ביוני. הגו בקבוצת חושבים בצבע, התאריך הזה כמובן נבחר לא בכדי, 6 בחודש 6, מתוך כוונה שבשישה ביוני כלל אזרחי המדינה יוכלו לחשוב בצבע גם אם הם לא רואים 6-6. הבליינד דיי מתנהל תחת הסיסמה, תעצמו את העיניים ותראו, סיסמה שנולדה באמת מתוך החשיבה שגם כאשר לא רואים 6-6, כן ניתן לחשוב בצבע. במסגרת היום שאותו מוביל המרכז לעיוור בישראל, נערכות פעילויות מגוונות מאוד שעוסקות בתחומי העיוורון על ידי עמותות וארגוני עיוורים רבים. לעיוורים ובעלי לקויות ראייה כבדות בני הגיל השלישי נודעים גם קשיים ייחודיים שעליהם אנחנו נדבר עוד מעט. שלום לאורן יצחקי.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, אתה מנכ"ל מרכז נא לגעת.
נכון, מרכז נא לגעת, מרכז תרבות.
הנה, ספר לנו, זאת הייתה השאלה שלי קודם. ספר קצת על נא לגעת.
שהשיר הקודם שלכם, יש שם ציטוט מדהים, היא הולכת אחרי קולך, אז הרמה להנחתה לגבי נושא של הדיווי של אנשים עיוורים. אז כאמור, נא לגעת, אני מקווה שכולם מכירים, ומי שלא מכיר, בעצם אנחנו מוסד תרבות, יוצר, תיאטרון, מסעדה, מרכז סדנאות, מרכז אירועים, והייחודיות שלו, שכל האנשים שבפרונט, כל האנשים שפוגשים את הקהל, כל ההתנסויות והחוויות, זה שאנשים עם מגבלה חושית, עיוורים, חרשים ועיוורים וחרשים, אותה מגבלה בגוף אחד.
מתי הוקם המרכז הזה?
אנחנו עובדים בבניין מדהים, באנגר מדהים ביפו, כבר 12 שנים. העמותה פתוחה 4 שנים לפני זה. העמותה הוקמה בעזרת הצגה אחת של אנשים עיוורים וחרשים. עיוורים וחרשים, זה תסמונת אשר, הלן קלר, אנשים שנולדים חרשים, ובגיל 20 זה הראייה שלהם הולך ומצמצם עד שהוא נסגר לחלוטין. והדרך היחידה לתקשר איתם זה באמצעות מגע, ולכן קוראים למקום נא לגעת, זה שפת הסימנים במגע. אנחנו התיאטרון היחידי בעולם שפרץ את תקרת הזכוכית, ובאמת העלה אנשים עיוורים וחרשים לבמה, והופקה ההצגה, וההצגה שרצה בכל העולם, אני חייב לציין, עד שהיא נחתה בחזרה בארץ, וכך הקמנו את הבמה ואת הבניין הזה, בשביל יותר שייכות ובסיס, היכרות לאנשים האלה, איפה נמצאים הדברים, זו תחושת ביטחון מאוד מאוד גדולה. ומתוך זה קמה בעצם המסעדה, שכל המלצרים שם זה מלצרים עיוורים, שאנחנו מנסים לתת חוויה לקהל הרחב, לקהל הרואה, לאכול בחושך, לחוות שעתיים של עיוורון מוחלט.
דיברנו על בני הגיל השלישי עם לקויות ראייה. איך הם, איך אתם שם באים, איך אתם משלבים אותם בפעילות שלכם?
אני חייב לציין שאנחנו לא, הגיל הוא לא מחסום בינינו. כמובן, גם לא המגבלה, היא לא מחסום. אבל תראה שרוב העובדים, זאת אומרת, אותו אנסמבל שסיפרתי שהם שחקנים, הם כולם מעל הגיל ה-60, הם כבר מעל עשור עובדים איתנו, אבל כולם הם מבוגרים, חלק מהמלצרים שלנו הם גם אנשים בגיל ה-30. מה ש... בוא ננסה להניח על השולחן את הקושי להשתלב בתחום התעסוקה, אז אם אתה מוסיף גם את הגיל ה-30, וגם את המגבלה, אז הקושי הוא כפול. כמובן, להיקלט ולתרום בחזרה לחברה. תחשוב איזו תחושה קשה זה לבן אדם שהוא נטל על החברה, גם מגבלה, גם גיל. אז פה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים אותם תהליך של הכשרה, של המקצוע, נותנים להם מקום, נותנים להם במה, מצד אחד להיפתח, מצד אחד לנו כקהל להיפגש.
מה עוד מתוכנן היום?
היום, כאמור, זה יום הבליינד דייט. אנחנו כל השנה עובדים לטובת הגברת המודעות של נושא העיוורון, והיום ספציפית אנחנו מערכים שני אומנים בשתי חוויות שונות, פשוט פעם רק בחושך. אסף המדורסקי מנגן ושר בחושך מוחלט. אנחנו מאתגרים את האומן להשיל מעליו את הווירטואוזיות והאינסטגרמיות שיש היום, ואנחנו נותנים רק לכל ולמוזיקה לדבר, וככה הקהל פוגש. ויש לנו את השף יוגב שמבשל, הוא מבשל באור, אבל במסעדה האנשים יוכלו בעצם ארוחה חד פעמית של הבשולים שלו, שהוא תמור במיוחד לחוויית החושך. צריך לזכור שהטעמים הרבה יותר חזקים בחושך, לא סתם אומרים שזה לא רק אוכל, זה לא רק לראות, זה בעיקר להריח, המרקם והטעם כמובן.
כן, לאכול בחושך זה הרבה יותר טעים?
זה הרבה יותר מסביע. אני רוצה להגיד, אני לא גומר מהצלחת, אבל יש המון סיטואציות מצחיקות שאנחנו נפגשים בחושך, יש לנו בליינד דייטים שאנשים עושים אצלנו.
כן, אורן, אנחנו לצערי צריכים לסיים, אנחנו נזמין את כולם להגיע לנה לגעת ביפו היום. אורן יצחק עם מנכ"ל מרכז נה לגעת, תודה רבה ובהצלחה עם היום הזה.
תודה רבה לכם, כל טוב. ביי ביי.
אנחנו מסיימים כאן את שישי מחדש, תודה רבה לצוות, ענת שרון, בלייס, עירה וקסלר, רועי קנטן, אני איציק יושע, אני אתראה כאן גם מחר.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.